שלום לצופים בבית, שלום לקהל באולפן ושלום לרב לייטמן.
שלום.
אנחנו כאן בתוכנותנו קבלה למתחיל, והיום אנחנו נדון בנושא מרתק, נושא מעניין מעין כמוהו, שמציגה חוכמת הקבלה מזווית מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, תפיסת המציאות. ונתחיל בציטוט קטן שידגים את הנושא הזה, ציטוט מתוך הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, ציטוט מספר 1. בואו ראה, כל מה שיש בעולם לא היה אלא בשביל האדם, והכל מתקיים בשבילו. הרי מפורש שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם. וכן, כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינם רק בשביל האדם. הרב לייטמן, הכל נמצא בתוך האדם?
כן. האדם הקטן הזה ובו כאילו בולה את הכל המציאות כולה. אנחנו, מה שמרגישים, אנחנו מרגישים בתוכנו. שום דבר אנחנו לא מרגישים מחוץ לנו. אני לא יכול להוציא מעצמי איזה עין או יד או שום דבר, שום חוש. כל החושים שלנו הם קולטים משהו, אולי מבחוץ, אני לא יודע, אולי, כי אני אף פעם לא יודע מה זה מחוץ לי. ואיך שאני מתאר את עצמי, כך אני קיים. אני מתאר את עצמי שקיים איזה גוף שלי, ובתוך הגוף משהו, ומחוץ לי משהו, והתיאור הזה הוא נמצא אצלי בראש. אני אגיד, מאבד אדם הכרה, חוזר להכרה, פתאום הוא מרגיש ששוב חוזר לאיזושהי צורת תפיסת המציאות. מאבד, אין המציאות. אנחנו בכלל לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים באיזשהו סרט שהוא ככה מנגן בתוכנו איזה קלטת או סידי, נגיד, וכך אנחנו מרגישים את העולם. ואנחנו לא יכולים לצאת מזה. אנחנו לא יכולים אף פעם להרגיש משהו מחוץ לזה, ולהבין מהי המציאות האמיתית, איך זה נראה מבחוץ, איך זה נראה מהצד, בצורה אובייקטיבית, סובייקטיבית, שום דבר. אלא תפיסה היא תפיסה. כך מסביר לנו ספר הזוהר, כבר לפני 2000 שנה שכותב על זה, וכך מסבירה לנו חוכמת הקבלה. האמת במבוא בספר הזוהר כבר, מסבירים לנו על זה שאנחנו, מה שאנחנו מרגישים, מרגישים את המציאות בנו. ובתוכנו יש, אחרי שאני תופס את המציאות בראש, יש כאן איזושהי מצלמה פוטוגרפית, שמה שאני תופס בפנים, יש איזה כמו מקרן, שמקרין לי את זה, את התמונה הזאת מבפנים, החוצה. ואז אני רואה את כל הדברים האלה כי ויכול נמצאים בחוץ. ואז אני תופס אותם, אני שותה אותם, אוכל אותם, אני מסתובב איתם. אני עם הדמויות שאני יצרתי בתוכי, אני חי מחוץ לי. באמת דבר מאוד מעניין. כאילו, כמו בסרט, כן, עם מדע בדיונית או משהו. אבל זה ככה. זאת אומרת, העולם, לכן הוא נקרא העולם המדומה, שאני בעצם נותן לו צורות. ואם אני, אם כך, משתנה, אז יכול להיות שגם הצורה, מה שאני תופס, מה שאני רואה, יכולה להשתנות. זאת אומרת, הסרט הפנימי, שאני בונה אותו, אם אני יכול לבנות אותו אחרת, אז המקרן יקרין לי אותו מחוץ לי, ואני יראה את הסביבה, יראה את עצמי במציאות אחרת. והמציאות הזאת היא חיה. אנחנו לא, זה לא שאני עכשיו מסרטט משהו ככה על השטח או מצייר, כן? אלא היא חיה בזה שבניגוד למה שאנחנו יכולים לעשות, המכונה הזאת שזה נקרא אני, היא מייצרת בעצמה את המציאות. וזה מה שמסבירה לנו חוכמת הקבלה. דבר מאוד מעניין, אני זוכר, זה קנה אותי. אני ממש, זה כבר, לא יודע, זה נתן לי הרגשת הביטחון שאני הגעתי לחוכמה הנכונה, אמיתית. כי באף מקום לא ראיתי הסבר כל כך טוב ונכון, ושמסכם בעצם וגם מה שמדע אומר. לאט לאט אנחנו מתקרבים לתפיסה הזאת, שכל העולמות כלולים בתוך האדם, העולם זה נקרא העלמה, שבעצם אני מתאר מחוץ לי, עד כמה שאני, אם כך, לא דומה לאיזה אור העליון, למציאות האמיתית השלימה, שאנחנו בסך הכל תמיד רואים את עצמנו. ולכן חוכמת הקבלה, אחרי שמסבירה לנו את זה בהרבה מאוד מקרים, וככה בצורה רחבה, את תפיסת המציאות, למה היא מסבירה לנו את זה, בשביל מה אנחנו צריכים? אני תופס, אני כך או אחרת, אני מבין את זה, לא מבין את זה, אני חי. לא. העניין הוא שאם אתה מתחיל עכשיו, על ידי השיטה הזאת שנקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל את המציאות, האמיתית יותר, הנכונה יותר, הטובה יותר. אם אתה עכשיו יכול על ידי החומה הזאת לשנות את עצמך, אתה משנה את המציאות. לכן אנחנו אומרים שעל ידי חומת הקבלה, שאנחנו מתחילים למשוך את האור, והוא משנה אותנו, אותו אור שעליו אנחנו רואים את המציאות, שמקרינים עליו את מתוכנו את המציאות, כן? אז בעצם אני בונה כל פעם עולמות חדשים. ממש כמו שהעולם הזה, כמו שעכשיו נראה לי, אני הולך ומוסיף עליו עוד צורות שהן עוד יותר אמיתיות, עוד יותר מוחשות ממה שאני חש עכשיו. עד כדי כך, שקשה לנו להאמין איך יכול להיות עוד יותר. בתפיסה, בהרגשה, בהבנה, בהשגה, הרבה יותר מכאן, ממה שעכשיו אני מרגיש. עד כדי כך שהמציאות הזאת, הקטנה, האפלה ביותר כך נראית לי, לעומת כל הצורות האחרות שמתגלות לי. ואז אני גם כן שולט בתפיסת המציאות. אני כאילו מזמין לעצמי איזה סרט שאני רוצה להיות בו. וזה סרט החיים שלי, שאני חי. לכן העניין את תפיסת המציאות זה לא שאני יושב ואני צופה ומסבירים לי למה אני מרגיש כך ומריח וקולט צללים ועוד משהו. לא, זאת אומרת, תפיסת המציאות זה בעצם כל החיים שלי, וזה כל הקריאטיביות שלי, שאני בורא את העולמות שבהם אני חי, עד שאני מגיע לזה שאני בורא את העולם אינסוף, הבלתי מוגבל, כמו שכתוב, הבורא היה ברא ומחריף את העולמות, ואדם מסדר אותם, בורא אותם בחזרה, מרכיב אותם בחזרה, עד שאני מגיע לעולם שכולו טוב, עולם אינסוף. ולכל המדרגות האלו שאני מתקן את עצמי, אני בהתאם רואה איזה עולם עשיתי, איזה עולם בניתי, איזה מציאות עכשיו נמצאת לפניי. הרפתקה יפה. נו,
זמן לשאלות.
מילים, כן.
אני עכשיו נגיד מחזיק מיקרופון, אני מרגיש את זה, אני רואה אותך, אני רואה את כולם. איפה אני רואה את זה על פי חוכמת הקבלה?
בפנים, איפה אתה רואה?
במוח.
במוח, ודאי.
אז המוח כן קיים?
קיים זה משהו אחר.
קיים כמציאות.
לא, 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 לא. עניין קיים, אם אתה אומר מילה כזאת, אז אנחנו כבר צריכים הרבה לדון מה זה נקרא קיים ומציאות.
אז מה זאת אומרת? כי זה לא מובן לי, אם אני תופס את המציאות, זה מוקרן אצלי במוח, אז חייב להיות שהמוח שלי כן קיים.
קיים.
ושאר הגוף?
גם קיים.
אז מה פה לא אמיתי?
הכל אמיתי.
אז מה שאמרת?
מה שאתה תופס זה הכל אמת. רק אם אתה תתחיל עכשיו לשנות את עצמך, תכונות שלך, ואז אתה תרגיש את עצמך בצורה אחרת, ואת תמונת העולם בצורה אחרת, כן? אז מה יהיה אמיתי ולא אמיתי? שתי צורות האלו, אם יהיו צורות אמיתיות, אמיתיות, אתה תוכל להיות בשניהם יחד. בשלושה, במאה יחד, במאה צורות.
בסדר, אני מבין את זה כאיזשהו סוג, נגיד, כמו 100 סרטים שונים. נו. כן, סרט אחד והשני והשלישי.
כן.
עכשיו, השאלה שלי זה לגבי הדורין שבעל הסולם כותב.
מה?
הוא כותב שיש לנו איזו מכונה במוח שאנחנו לא באמת יודעים מה יש בחוץ.
לא, כי אין בחוץ.
אז אוקיי, אז אם אין בחוץ, האם
המכונה הזאת שהיא נמצאת לנו במוח, היא מחלקת לנו את המציאות שלה, מה שהיא עולה במעלה במודעות שלנו, לשני חלקים, אני ומחוץ לי. כך אני מרגיש. נו, תתאר את האדם שהוא נמצא עכשיו מונח על הרצפה ללא הכרה. והוא מדמיין ללא הכרה, או שיושן, מקרה יותר יפה, כן? יושן. ובתוך השינה הוא מרגיש שהוא נמצא עכשיו באיזה הרפתקה. הוא והעולם מסביבו. נו, אז מה?
את זה אפשר להסביר, זה תהליכים כימיים שקורים בתוך המוח.
נו, אז מה?
כנ"ל גם את המציאות הזאת.
כן.
השאלה אם שום דבר, אנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ, אז...
אין בחוץ.
מה תופס את המציאות?
אדוני, אין בחוץ. אתה מבין שאין בחוץ. מה שנראה לך שיש בחוץ, זה הכל מפני שמציאות הפנימית שלך, מה שאתה מרגיש. יש רצון. לא יותר מזה. יש רצון. רצון, ככה. הרצון הזה מרגיש. כן? הוא מרגיש שני חלקים. יש חלק שהוא מרגיש אני, ויש שהוא מרגיש סביבה. זהו, כך זה יש לו. כמו שאנחנו עומדים, יש שורש, נשמה, גוף, שנגלה, כן, אתה זוכר? שורש, נשמה, גוף, לבוש ואיכל. לבוש ואיכל זה שני חלקים שלנו, כלים קיצוניים, בהם אני מרגיש משהו מחוץ לי, כן, וזה הפנים. ככה זה. ולא יותר. עכשיו, קשה לך לחבר את זה עם מה שאתה עכשיו.
לא, אני שואל, אני מעניין אותי מה תופס את המציאות בי.
רצון.
רק הרצון.
אין יותר חוץ מרצון. הבורא ברא רק רצון. עכשיו, השאלה היא, את הרצון הזה, אם אני משנה אותו, את התכונות שלו, עד כמה שהוא עובד לעצמו, עד כמה שעל מנת להשפיע, אני בזה כבר מתחיל בתוך הרצון לשנות את ההתפעלות שלו, את המציאות שבו. עד כמה שרצון מרגיש את עצמו, לעומת מה שהוא מרגיש האור שברא אותו, או את הבורא. סך הכל שניהם אנחנו מרגישים. וביחס מיוחד. בפרופורציה, או זה יותר או זה פחות. בכל מיני האופנים. זה הכל. לא יותר. אין כלום חוץ מזה. יש כלי ויש אור, ויחס ביניהם. ומזה כל המציאות שלנו. ואם אנחנו מרגישים מיליוני צבעים וצלילים וכיוונים ומרחקים וכל מיני דברים האלה, זה סך הכל מהצטברות של כל האלו, השני הפרטים. כן, יצחק.
רב, אם אני זה שמייצר או מקרין לעצמי את הסרט הזאת, את המציאות הזאת, אז למה בעצם אנשים מייצרים לעצמם סרט לא כל כך נעים?
לא, אתה לא יכול, כי אתה עוד לא נמצא, עוד לא בכוחך לעשות, לבנות את הסרט. אתה עוד לא יכול להיות פרודיוסר. לא, כדי להיות בזה, אתה צריך להיות בעל הסרט. אתה צריך להיות כבר בעל הכוחות שמייצרים את הסרט. אתה צריך גם כן לשלוט על הרצון שלך, ולשלוט על האור, ולקבוע בדיוק איך הם יכולים להשתנות בחוקים גם כן, לא מן הסתם שבא לך, אלא בחוקים. כן? וכך לבנות לאט לאט את המציאות יותר ויותר ויותר טובה. זה בבקשה. זו הבחירה החופשית שלך היחידה, וניתנה לך, ללא ספק אתה יכול להגיע לזה. אבל בשביל זה לומדים.
אז כן? כל עוד בעצם אני לא שולט בזה, מי שולט בזה? כן, הבורא?
כן. הבורא שולט, והוא שולט בצורה כזאת, כדי ללחוץ עליך ולהביא אותך ליצירת הסרט העצמאי. ולכן כל החיים שלנו, כל הגלגולים שלנו, הכל כדי להביא אותנו ליצירת הסרט הנכון. אמיתי. לא סרט, אתה יודע, בדרך כלל יש לו כזאת קונוטציה שכאילו זה ככה שקר. זה לא שקר, זה הכל אמת. כי אנחנו מייצרים לעצמנו את המציאות. זה מה שמעניין בתפיסת המציאות בחומת הקבלה. שזה לא לימוד התיאורטי, שככה אני מרגיש, אתה יודע, כמו איזה מין דיבורים כרגיל, ככה שאנשים אוהבים, ככה להשוויץ. לדבר. אלה זה אמצעי כאן יש לי מיוחד לשנות את העולם שלי. ממש. כמו לעוף לאיזה מימדים אחרים. כן.
יש לנו חבר בשם מאיר מהרצליה, הוא רוצה לדעת מהי תפיסת המציאות של הבורא.
לבורא אין תפיסת המציאות, כי אין לו שניים. יש לו תכונה אחת, הרצון להשפיע בלבד, השפעה. ולכן אין לו תפיסת המציאות. אם אנחנו יכולים להגיד עליו, כמו שאנחנו מדברים עם כל ההגבלות, שגם כן, גם זה שייך לתפיסת המציאות. להגיד, חומר צורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת, מהות. אם אנחנו נסביר כל המושגים האלה, אז אנחנו נצטרך בסופו של דבר להגיד שלבורא אין תפיסת המציאות, אין לו מציאות, המציאות זה הוא עצמו, המציאות השלמה זה הוא עצמו. ואנחנו, כשתופסים ומציירים לעצמנו תפיסת המציאות, אנחנו בעצם מגיעים למצבים יותר ויותר שמתקרבים עליו. ולכן צורת העולם הכי טובה שאנחנו מתקנים את עצמנו כך שאנחנו מייצרים או מציירים את המציאות שהוא רק הבורא. שהיא רק הבורא. לזה אנחנו מגיעים. זאת אומרת, כל הסרטים, כל התמונות, כל הצורות שאנחנו עוברים בתיקונים שלנו, אנחנו לאט לאט בהדרגה מתקרבים לעולם, למציאות כזאת, שזה הבורא בלבד. הוא ושמו אחד. אין עוד מלבדו. בבקשה.
אם כבר מדברים על סרטים, אז אני הולך לסרט, ואז מוקרן לי סרט אחר ממה שאני רואה כשאני מחוץ לבית הקולנוע. ושם כן יש במאי ויש תסריט לפי תוכנית מראש, או שלא.
אתה נמצא במציאות מוגדרת היטב עכשיו, זה מה שניתנה לך. מציאות התחתונה ביותר, הגרועה ביותר, שאין למטה ממנו. כל היתר צורות המציאות, 125 מדרגות יש בזה. אתה תצטרך לבנות לבד. אתה רוצה להיות בסרט אחר, במציאות אחרת, בבקשה. אז נותנים לך לזה חוכמת הקבלה, על ידי אתה משנה את התכונות שלך, ואז העולם נראה לך אחר. והוא באמת אחר. זאת אומרת, זה סרט של החיים שלך. אתה נכנס לצורה אחרת של חיים. זה לא שנדמה. זה דווקא המצב הזה של עכשיו, אתה מגלה אותו כעולם המדומה. איך יכול להיות מדומה? זה החומר, הכל, מה זה זה? אני לא מרגיש את עצמי. כי המציאות הזאת היא הכי פחות מורגשת מכל צורות המציאות האחרות. הם הרבה יותר ברצון לקבל, הרבה יותר גדול, באור האמיתי, ההרגשה הרבה יותר ברורה, להבנה, לשורשים, איך להגיד, שאתה בזה מגלה את היוצרות, את הכל ככה לעומק של החומר וכוחות שפועלים. לכן המציאות שלנו היא הכי כזאת אפלה. כן.
אני מבין שתפיסת המציאות תלויה בבחירת הסביבה.
כן.
והשאלה אם אני חייב בשביל זה קבוצה. בלי קבוצה, איך אני יכול לתפוס את המציאות?
זה יפה מאוד, ועל זה אנחנו גם כן יכולים להגיד כמה מילים. המסך שעליו אני רואה את המציאות, חוץ ממציאות הזאת, עכשווית, אם אני רוצה לראות מציאות המתקדמת, האחרת, אני רואה אותה על המסך שאני בונה אותו מקשר בינינו. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות מציאות אחרת, אני צריך לקחת את הנקודות שבלב של האנשים, אני צריך לעשות מהם רשת קשר בינינו, כמו שהייתה לפני שבירת המציאות, לפני שבירת הכלים, כן? ככה בכל הצורות, כן? הקשר, ואז אני את הקשר הזה, זהו המסך. כאן אני רואה, כאן אני רואה תמונת עולם. ככה. כן.
שינוי תכונה זה, שינוי מציאות, נכון?
כן.
אני לא ברור לי מה זה, התכונה, מה זה שינוי תכונה, איך זה קורה, מה זה בכלל תכונה?
אנחנו מציירים, אתה רואה, אני עכשיו מצייר עם עט אדום על פני המסך, אחד על פני השני. ברוחניות יש לנו רק שניים. יש לנו אור ויש לנו כלי. כלי נגיד שזה שחור, והאור הזה לבן. כך אני מצייר. זה לא תמונת שחור לבן, זה באמת תמונה עם המון גוונים, כי הרצון לקבל שלנו הוא נכלל מאין סוף ספירות. חמישה, כל אחד מחמישה, כל אחד מחמישה וחמישה וכן הלאה וכן הלאה, והוא מתחלק עד לנשמות, ובכל נשמה יש לך תרייג איברים, בקיצור, אין סוף פרטים. האמיתיות חוץ מהמציאות שלנו, יותר עליונה, יש לה המון פרטים. כמו שכתוב שהעולם שלנו נראה כגרגיל חול לעומת היקום שלם. עד כדי כך הוא קטן וחוסר, עוצמה. כן?
לא.
רב, אני לא מבין. אם אתה אומר שהעולם שלנו הנמוך ביותר, אנחנו, כמו שאמרת, חיים באיזה סרט הזוי, ורק כשמגיעים לחומת הקבלה אפשר להתחיל לעלות ב-125 מדרגות, ומיליונים של שנים אנשים הולכים פה, כמו שאתה אומר, במדרגה הכי נמוכה. אף אחד לא מגיע בעצם להתחלה.
אנחנו נמצאים בעולם הכי נמוך. יש כאן חמישה עולמות. כן, אתה צודק. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון. אנחנו נמצאים בדרגה האחרונה ביותר, העולם הזה. כן?
אז כולם, כאילו, סתם מיליון של שנים אנחנו מתהלכים, ואף אחד לא מוצא את ה...
למה אף אחד? לא, למה לא אף אחד? יש כאן 125 מדרגות. קודם, כל המדרגות האלה, מדרגות שינוי המציאות.
אנחנו לא משנים אותה, עובדה.
רגע, רגע, לא אתה. מה פתאום? אתה רוצה לשנות את המציאות? בבקשה. אתה בשביל זה צריך לשנות מסך. שמעת על מסך? מסך זה נקרא מידת הקשר בינך, בין אני והאור, או בורא. וכאן זה מסך באמצע. אני צריך לקשור את עצמי ואת הבורא ואת האור על ידי המסך, אז אני אוכל על ידי כל מיני העבודות שלי עם המסך לעשות ציורים, לעשות צורות, וצורות חיות. כמו שעכשיו אני מצייר אותך, ואותו ואותו, כל אחד ואחד. אז אני, אבל כמה שאני יותר עולה, עכשיו אני לא עושה את זה, עכשיו זה נתנו לי את תפיסת המציאות הזאת. אבל ברוחניות שאני עולה, אני מייצר את הדברים. אני מייצר ממש כמו, אני כמו בורא. כל דרגה ודרגה שאני עולה למעלה בדרגות, אני בורא את הדרגה הזאת. כל הדומם, צומח וחי ומדבר שבאותה הדרגה, אני במקום בורא מחזיק, אני מייצר אותו, המציאות הזאת, אני מייצב אותה, אני הכל עושה. אבל מי זה מי? מי ששולט במסך.
בתור קבוצה.
כוודאי.
היו קבוצות בהיסטוריה שניסו.
אז הם עשו?
לא הצליחו.
ומי אמר לך?
אנחנו היית... לא הצליחו. העולם הזה נשאר שם? אותו דרך, סליחה.
העולם? העולם, העולם שהם גילו לעצמם, הם גילו עולם אינסוף, הם גילו עולמות יפים. ובשבילך לא, כי אתה, מה פתאום שאתה, אתה תרגיש אחרת? אתה לא נמצא באותה הרפתקה או באותו השינוי כמוהם. אני עכשיו איתך נמצאים בשתי עולמות. אני נמצא נגיד בעולם הבריאה, ואתה נמצא בעולם הזה. אז אתה אומר, העולם הזה זה עולם, זה זבל, ולא טוב, והבורא הוא לא טוב, וכולם לא טובים, והכל, הכל, הכל. אני אומר לך, העולם זה יפה, העולם זה נאור, העולם מלא אור, תראה איך. אנחנו מדברים על שני עולמות.
אז רק הקבוצה שביחד מתחברת לאותה מטרה עולה, וכל השאר?
גם כן לא כל הקבוצה, אלה בקבוצה האלו שהם מתעסקים בזה ומתחברים ומוצאים את המסך המשותף, הם כן ואחרים לא, כל אחד לפי ההגיעה שלו. וככה זה בכל העולם. לפני 5,771 שנה היה כזה אדם שהוא התחיל את התהליך הזה. ממנו אנחנו סופרים את הלוח זמנים שלנו. ומאז היו המון מקובלים, הרבה מאוד, ממש אלפים אלפים, מיליונים, שעברו את אותו הדרך ובנו את המציאות לעצמם ככה והגיעו לתיקון.
סליחה לשאלה הטיפשית, בגופים הם מתים וחיים כל הזמן בעולם הזה?
לא, זה לא שייך לגופים, אני מצטער, אתה תלמיד מאוד מתחיל. יש לך עוד מה ללמוד הרבה, כן. טוב, האחרים כבר נמצאים בתפיסת המציאות אחרת, הם יכולים, זה דבר שעובר, לא נורא, יופי, אתה בדרך, כן גלעד.
אם אנחנו מדברים על יחסים בקבוצה ובין אנשים, אז יש פה ציטוט מספר 8 שאומר כך, אמר בן זומה, כל העולם כולו לא נברא אלא לשמשני. לפי מה שפרש בעל הסולם, הכוונה שכל החסרונות שאדם רואה אצל האחרים, והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו בזה שממציאים לו את החסרונות שלו, והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו טובה גדולה בזה שממציאים לו את החסרונות שלו.
כן, נו, זה בתנאי, זה כבר נשמות גבוהות. שהם מבין, אדם שמבין שכל העולם הזה הוא נמצא בו, ושכל יתר האנושות, כל היתר שנראים לו שזה מחוץ לו, הם נמצאים בו, ואז הוא מקבל אותם כאחד. אותו עיקרון, ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, זה, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על, רק על זה שאני צריך לקשור את כל המציאות אליי, לראות אותו שאני קובע אותה, את המציאות הזאת, ואם אני מתייחס אליה בצורה כזאת, שאני אוסף כל החלקים האלה בי, שהם באמת שייכים לי, ולא לאף אחד אחר, אני מייצב אותה, את המציאות הזאת. אז בצורה כזאת אני מגיע לשלמות. יוצא שהעיקרון הזה ואהבת רעך כמוך, הוא סך הכל אומר לך ככה, תרכז את הראייה שלך, כן? תצמצם את הפוקוס, כדי לראות הכל בצורה אמיתית, שהכל זה שלך בלבד, בלתי, איך להגיד, נו, לא נחתך ממך. אין,
איך, בלתי נפרדת ממך.
בלתי נפרדת, נגיד, כן. לא. מי עוד לא היה? כן, שם. גם כתחדש? קבוצה הצעירה. נו. לא, תקום, תקום. תן לנו כבוד לראות אותך.
היכן משתלבים כל התכונות של האדם? הכוונה היא נושא של חכם, עצלן, בכל הנושא של ההשגות האלו.
בכל הדברים האלה? לא שייך. לא שייך. אתה יכול להיות עצלן, טיפש, מה עוד? נו, תגיד, אתה עזרו לי. גנב, מה עוד? שקרן, גאוותן, עורך דין. כן. נו, מה שאתה רוצה. לא שייך. לגמרי, לגמרי. טוב, כן? יופי. לא יודע, בתקווה. לא, כי חוכמת הקבלה מדברת על החיבור בתוך הקבוצה. שבחיבור בקבוצה אתה מזמין עליך השפעת האור העליון. ושהוא מה שמוצא בך שיתקן. אני לא יודע מה טוב בי ורע בי, ואם אני אשמע אשתי, אתה יודע, כן? אז היא תספר לי גם כן כמה דברים רעים שכדאי לי לתקן. וגם כן בעבודה מנהל, וגם עוד משהו, כן, כל אחד ואחד. אני, וגם אני על עצמי, אני רוצה רק דעת אחת, האור העליון, שבקצף, בסדר, שהוא רואה שאני צריך להתקן, שיתקן. זהו, אתה מבין? ראש קטן. באמת, מה אנחנו מבינים? אנחנו רואים כמה שאנחנו רוצים לשנות את עצמנו ואת החיים, יוצא רק יותר גרוע. ולכן, אדם שנכלל בקבוצה, מאבד שם כביכול את עצמו, זה דבר הבטוח ביותר. הוא שם את עצמו תחת השפעת המאור, ואז משתנה לטובה באמת. לכן, תשאיר, כמו שיש לך כל התכונות, כרעות, כטובות, כאחת, לא חשוב. ותן לאור לעשות איתם מה שרוצה.
כן. האם אנחנו יכולים לסייע אחד לשני לשנות את תפיסת המציאות לתפיסה העליונה?
רק בלעורר כל אחד ואחד את השני. אבל לא שאתה יכול להיכנס לשני ולהשפיע, אז ממש בו. אבל לעורר, כן, זה נקרא שאנחנו עובדים, עובדים יחד על חשיבות המטרה. חשיבות המטרה להגיע לרוחניות, למציאות שלמה, נצחית, לא מן הסתם נקרא תורה שחרור ממהלך המוות. כן? למה? מה יש כאן? אני לא מת, אני חי, אני משנה את המציאות, אני נכנס לסרט חדש, למימד אחר, כזה שאני לא מרגיש שם לא קיים המוות, רק החיים. בדרגה יותר עליונה קצת מהראשונה, כבר מהדרגת העולם הזה, כבר מציאות היא ללא מוות, כי שם לא נמצאים הרצונות האלו שקובעים לי כאן, דומם צומח חי והגוף שלי. כן.
בהמשך לגלעד, יוסי מהרצליה שואל, האם הכנס יכול להיות מנוף לשינוי מהותי בתפיסת המציאות של כל האנושות, ואם כן, איך זה יהיה?
אני מקווה מאוד שכן. השפעה הכללית הגדולה שאנחנו רוצים שהיא תבוא אל כל אחד ואחד מהקבוצה הגדולה שמתוספת, וזה לא רק אנחנו, זה בכל העולם, מתאספים המון אנשים, זה יהיו כמה מיליונים שביחד איתנו נמצאים באותה צורה, אז זה נותן לכל אחד ואחד הרגשת החשיבות, הרגשת הרגשת האיכות, החיבור, שכל התכונות האלה, חיבור, אהבה, קרבה, מעל כל השינויים שיש בין בני אדם, מכל המדינות, מכל הדתות ובכלל ואומות והכל, אנחנו כולנו מתחברים. זהו, על כל פשעים תחסי אהבה, אין הבדלים, אנחנו ביחד כולנו מעל ההבדלים בינינו. שאנחנו מייצרים כזה כוח גדול של חיבור, אנחנו נעשים בזה דומים לאור. כי אור אחד שמאיר אלינו, שברא אותנו, אחד. ואם אנחנו עושים מעצמנו גם כן גוף אחד, רצון אחד, אז אנחנו בזה כאילו מתקרבים לאור, מתעלים מעל הקרקע הזאת, שבה אנחנו כאילו נמצאים בהבדלים בינינו. ואז האור שמשפיע עלינו, הוא מביא לנו את התכונה שלו. ואז מהתכונה שלו, שהיא נמצאת בכללות הכלי שאנחנו יצרנו, בכללות האיכות, בערבות, בחיבור, כן? כאיש אחד בלב אחד כמה שאפשר, אז מזה כל אחד לפי ההגיעה שלו, כמה שהוא נותן לחיבור הזה, יכול ליהנות. ומה זה יכול ליהנות? הוא מקבל תכונת האור, ותכונת האור כבר מתחילה לעבוד בו ולשנות אותו, ואז הוא מתחיל להרגיש איך שהמציאות פתאום מתחילה להשתנות. ממש הוא כמו שהוא עובר לאיזו הרגשה אחרת של המציאות, וזה לא דמיון. זה פשוט אתה נכנס לקשרים חדשים, לראייה חדשה, להרגשה חדשה, בצורה הרבה יותר מוחשית ממה שעכשיו. נראה לנו שרוחניות זה משהו רוח. זה לא רוח. דווקא החומר הזה שאנחנו עכשיו מרגישים הוא חומר הכי כזה אוורירי. ודווקא הרוחניות שם כוחות גדולים, פועלים, ברורים, יפים, בהשגה. ולכן אני מאוד מקווה שהחיבור הזה, מה שאנחנו בזאת השם נשיג ב בכנס שלנו, הוא השפיע על כולם. ולא חשוב כאן, יכולים להיות המתחילים, יכולים להיות הוותיקים, לא חשוב. אדם שנכנס, נכלל נכלל. גם כן נכנס תחת השפעת האור. כן.
אותו בחור יוסי שואל גם כן, האם כל התפתחות בתפיסת המציאות זה בעצם עולם אחר ברוחניות?
כל מדרגה היא עולם אחר.
ואפילו
כל... בתפיסת המציאות, כן, בציור, ודאי. וכל מדרגה היא גם כן מתחלקת לכמה מדרגות. עיבור, יניקה, מוכין, ולכן יש הרבה שינויים. אבל אדם רגיל לזה, הוא כאילו כל הזמן נמצא בזה. הכל משתנה. הוא בעצמו נמצא, זה נקרא נשמת אדם תלמדנו. כי הוא מתחיל לקבל את האורות ולשנות בזה את המציאות, ושינוי המציאות מזמין בו שינוי פנימי חדש, ובשינוי הפנימי חדש שוב המציאות. כי מה זה המציאות? המציאות זה הבדל ביני לבין הבורא. ועד כמה שאני יותר ויותר ויותר נעשה מתאים לו, דומה לו. אני נעשה יותר אדם, אדם ממילה אדומם, אדומה לבורא. ואז יוצא שהמציאות היא הופכת להיות יותר ויותר אחידה, יותר שלמה. יש שם אחרי חמישה, בבקשה.
שלום. מה קורה בעולמות העליונים בחמישה חושים ומוגדרים אחרת?
למה? לא, גם כן, ראייה שמיעה טעם ריח מישוש. אתה יכול להגיד כתר חוכמה בין הזרם בין מלכות. ומוח עצמות גידין בשר ואור, או שורש לשם הגוף לבושי חל. לא חשוב, אתה יכול, איך שאתה רוצה אתה יכול לדבר על זה. כי כל פרט ופרט ומציאות בכללה, כן, מתחלקים לחמישה. ואז לכל דבר יש לך כינוי אחר.
לא, כינוי הוא אחר, אבל למשל חוש הראייה. כן. איך הוא יבוא לידי ביטוי בעולמות הגבוהים, העולמות העליונים?
אור החוכמה שאתה מקבל בתוך הרצון שלך.
אוקיי, לפי, אוקיי, הבנתי.
כן. נו, עורך דין, בוא נראה.
איך אני שומר על עצמי לא לברוח לתוך הפסיכולוגיה? כי מה שאתה בעצם מתאר פה כרגע זה מאוד מאוד דומה לכל מיני מצבים פסיכולוגיים. אתה לא מסתכל על זה נכון, תסתכל על זה מצורה אחרת, אז זה פתאום לא כל כך רע, זה אולי ככה. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה נשמע אולי בתור איזשהו סוג של בריחה. העולם הזה הוא עולם רע, קשה, יש בו חוסר צדק, יש בו הרבה דברים אחרים. זה בעצם הכל רק מדומה. איפה פה המשהו לתפוס ולאחוז בו בשביל ה... בן אדם המתחיל.
אנחנו תופסים את העולם הזה כמו שהוא. אנחנו לא מבינים רע או טוב. רע לנו, רע לנו, אבל איפה הטוב? אז להגיד שעולם הזה רע, אנחנו גם כן לא יכולים, כי אף אחד באמת לא יודע מה זה טוב. למה הוא רע? כי במחומת הקבלה אנחנו לומדים שזו המדרגה האחרונה, התחתונה ביותר, בירידת כל המדרגות מעולם האינסוף עד הסוף, עד הסיום. ולכן כאן אנחנו בעולם הזה מרגישים סך הכל שנאה בינינו. והשנאה בינינו היא שמציירת לנו את העולם הזה. ואנחנו מגלים את זה לאט לאט, את האמת הזאת. ששנאה היא חוגגת וזה מה שאנחנו רואים. זאת אומרת, כל הצורות שאני מרגיש בכל החושים שלי ובכל החיים שלי, אני מרגיש סך הכל עד כמה שאני שונא את האחרים. זה הכל. אם בא האור, שאני משתתף בקבוצה, כי היא האמצעי, היא המכשיר שדרכה אני יכול למשוך את האור, ומתחיל לשנות בי תכונה כללית שלי להשפעה, למקצת להשפעה, אני מתחיל לפחות קצת פחות לסנות האחרים. אני במקצת מתחיל להרגיש שחשובים להם, שעל ידם אני מתחיל להשיג משהו טוב, כדאי לי. רק בשביל זה, זאת אומרת, לא השפעה ולא כלום, אלא רווח שלי עצמי ברור, אבל בכל זאת לפחות את זה, שכדאי לי להיות בקבוצה, כדאי לי לאהוב את האחרים, כדאי לי להגיע להיות איש אחד בלב אחד, כל ישראל החברים, חולי וחולי, לא חשוב מה יש הרבה אמרות יפות על זה. אם האור קצת משנה אותי לכיוון זה, אז אני כבר מתחיל לראות לא שינה טוטלית, מה שנראה לי בין כולם, אלא קצת משהו יותר עליון. וזה לא פסיכולוגיה, כי כמו שהאור עיצב לי את העולם הזה, הוא עכשיו בלשנות בי את התכונה שלי, מקבלה לי לקצת השפעה, הוא עכשיו על פני הרצון החדש שלי, המתחדש, האור הוא הקבוע. אבל הרצון שלי נעשה יותר למעלה, מקודם. ואז אני רואה בו, בתוך הרצון, פער ביני לבין האור, כבר לא חשוך, לא שחור כל כך. וזה נקרא שאני תופס מציאות חדשה. אין כאן, אתה יכול להגיד, כן, זה פסיכולוגיה, אני לא יכול להתווכח על זה, כי אתה באת מהמשפט, אין לדיין אלי מה שאין הפרעות. אין? אז כאן באמת, אין לדיין אלי מה שאין הפרעות, צריכים להגיע לזה פעם אחת, לראות את זה, ואז אתה תראה שזה משהו שבעולם שלנו זה באמת, אם ישנם השינויים, הם שינויים הפסיכולוגיים, כי הם כולם בעובי של הרצון לקבל. וכאן השינויים הם מרצון לקבל לרצון להשפיע. ואז אתה מקבל ציור חדש, שלא היה כמוהו, עולם אחר, עולם חדש. וגם כן אתה מתחיל לראות שהמציאות שראית קודם היא שקרית. לכן זה נקרא עולם המדומה, כי מציאות שכולה בנויה אך ורק סך הכל על הרצון לקבל בלבד. אי אפשר יותר להגיד. כמה שאני אגיד זה לא יעזור. צריכים להרגיש פעם אחת, ואז יהיה מובן. כן.
יש לנו ציטוט של בעל הסולם, ציטוט מספר 5, מהסתכלות פנימית פרק י', שאומר כך: אין לנו השגה ותפיסה כלל וכלל בשום חומר, כי כל חמשת החושים שלנו אינם מוכנים לזה, להיות המראה והשמיעה והריח והטעם והמישוש, מציעים לשכל העיוני רק צורות באלמה של מקרי המהות, המצטיירים על ידי שיתוף פעולה עם החושים שלנו.
כן, זה בדיוק, שסך הכל אנחנו מציירים את התמונה שהאור נוגע ברצון, וכך מזה נוצר לנו, כמו שבעולם שלנו, האור שמצייר לנו תמונה על המסך. אבל אצלנו, כשהוא מצייר את התמונה, הוא מצייר אותה על החומר שלנו, על הרצון שלנו, לא על איזשהו בת לבן, ולכן אנחנו רואים עולם החי, לא תמונה, אלא אנחנו רואים צורות החיים, וצורות החיים האלה אנחנו לא מבינים, אבל זה ממש, תתאר לעצמך שאתה עכשיו מצייר כלב קטן שנמצא לפניך, אבל אז אתה מייצר אותו, זה לא ציור, זה ייצור, כן? שהוא נעשה בבשר ודם ועצמות והכל, עם השכל, עם הרגש, הכל. זה מה שאתה בעצם עושה. כי אין חוץ מרצון והאור שום דבר. ואם רצון שלך הוא מגיע לקצת השפעה, קצת מתעורר, למעלה מגיע, כבר עם האור יחד הוא עושה ציורים האחרים, יצורים האחרים. אתה ממש רואה איך שהרצונות שלך שונים, כן? איך שהם בפגישה עם האור, כשהם משתנים, הם מייצרים צורות החיים. אתה תופס לזה באיזה מציאות אתה נמצא. זה ממש, זה לפניך מתחלפים העולמות עם כל מה שממלא אותם. עכשיו אתה יכול רק להגיד, הצורות האלו, אני מייצר אותם, אני בורא אותם מחדש ממש, או שהם היו ושהם מתגלים בצורה כזאת, עד כמה שהרצון שלי עולה בסולם המדרגות האלו, כן? אני עולה. אני פוגש כאן בכל מדרגה ומדרגה צורה חדשה. העולם חדש. העולם חדש שאני פותח אותו, אני כאילו עשיתי אותו, או שהוא היה ואני מגלה אותו. אני מגלה בלבד. אבל בשבילי זה כאילו אני ממש, אני בורא אותו. אני בונה אותו, כי הוא אצלי, כלפיי, בתוך הרצונות שלי, הוא חי. אין כאן מילים, אבל קצת, כמה שיכולתי, לא? להגיד. כן.
לכשזה יקרה לי, אם וכשאני ידע, אני ידע.
לא, אתה יודע, בטוח, אם זה קורה לך, אתה לא, אין בלבול, אתה יודע בדיוק מה שקורה עם כל היוצרות, עם כל הסיבות, עם הכל. אל תדאג. כן. כן, בבקשה.
מי זה אני, ואיך אני מבדיל את עצמי מהסרט? זאת אומרת, כל המחשבות שלי, הרגשות שלי, זה הסרט? ואיך אני מבדיל את... מה זה אני? אם אני לא הסרט, אז איך אני לא יכול להרגיש את עצמי בעצם, אם זה לא הסרט?
עכשיו אתה לא יכול להבדיל את עצמך מהסרט. כי אתה חי בו, ברצון לקבל בלבד. אבל אם אתה... תהיה ברצון לקבל וגם ברצון להשפיע, אם יהיו לך שתי כוחות, כוח הבורא וכוח הנברא יחד בך, אם האור יאיר עליך והביא לך גם כן איזושהי תכונה משלו, אז כבר אתה תתחיל להבדיל. היום אתה לא יכול, כי יש לך רק רצון לקבל. והאור עובד או לא עובד, אתה לא יודע, אתה כמו תינוק, הוא לא יודע מי מטפל בו, מה קורה כאן, הוא לא יודע, הוא בוכה שרע לו, אבל אפילו לא יודע למי לפנות את הבכי. כן.
בעל הסולם דווקא מצא מילים, נתן דוגמה למה שהסברת קודם, על תפיסת המציאות, על החידוש, שאין חדש בעצם, הוא אומר כך בציטוט מספר 9, מכתבי הדור האחרון. אין דבר יותר טבעי מלהשיג מגע עם בוראו. כי הוא בעל הטבע, ובאמת יש לכל נברא מגע עם בוראו, כמו שכתוב, מלוא כל הארץ כבודו, אלא שאינו יודע ומרגיש זאת, והעובדו הזוכה למגע עמו, אינו נתווסף לו רק הידיעה בלבד, כמו האדם שיש לו אוצר בכיסו, ואינו יודע, ובא אחד והודיע לו מה שיש לו בכיסו, אשר באמת אתה נתעשר. ועם כל זה, אין כאן שום חדש לו, ואין ממה להתרגש, כי במציאות הממשי לא נתחדש דבר.
כן, כי בסופו של דבר ודאי אנחנו צריכים להבין שזה סך הכל משחק של אור וכלי, אור ורצון. ובאמצע, שיש ביניהם אי השתוות הצורה, אותו עולם, מה שאנחנו מרגישים אותה המציאות, זה מה שחסר לנו עדיין לעולם האינסוף. שסך הכל, לכן העולם הזה נקרא אלמה, אלם, הסתרה, שבסך הכל מה שאנחנו רואים, כל הצורות החיים, דומם, צומח, חי ואדם, בגשמיות, ברוחניות, לא חשוב איפה ואיך, אנחנו רואים מה חסר כדי להשלים לאינסוף. זאת אומרת, שזה הכל נעלם, ובמקום זה אנחנו רואים רק האור שממלא את הכלי כולו בעיגול, אין? זה נקרא שהגענו למצב המתוקן. אם עדיין ישנם כל מיני צורות, זה סימנים שאנחנו עדיין לא תיקנו כל הכלים, כל הרצונות, שיהיו דומים לאור בצורת ההשפעה. כן, שם בחור הזה עוד לא שאל.
מדוע אנשים כל כך פוחדים ממה שנקרא הפסקת חיים או מוות, ואיך הרב מסביר את העניין הזה של...
אני לא שייך לפסיכולוגיה, אני מצטער, זה לא...
לאנשים יש פחד גדול מהמוות.
בסדר.
ואיך הם מקבלים את המציאות הזאת והם פוחדים ממנה מדבר שאין להם בעצם שליטה בו.
אתה מדבר על האדם רגיל בעולם שלנו שמפחד מהמוות. כן, זה כל בהמה גם כן מפחדת ממוות. אין בזה שום דבר ששייך לרוחניות.
איך הרוחניות מסבירה את זה?
הרוחניות לא מסבירה את זה כי היא לא שייכת לזה.
כי אין הפסקה כזאת לאדם.
זה שאנחנו חיים ומתים, אנחנו נמצאים בדרגת חי. יש דומם, צומח וחי. גוף שלי זה חי. האדם שבי זה מידת הדומה שאני מסיק לבורא. אם יש בי בתכונות שלי משהו דומה לבורא, התכונות האלו הדומות לבורא, הן נקראות האדם שבי. אם אין לי הדמי הזה לבורא, אז אין לי אדם, אז אני סתם בהמה. לכן על כל האנושות כתוב, כולם כבהמות נדמו. ואז אתה מדבר על דרגת בהמה, שהיא הולכת למות, חיה ומתה, חיה ומתה. על זה חוכמת הקבלה לא מדברת. חוכמת הקבלה מדברת על עד כמה שאנחנו נמצאים בחיים הבהמיים, לגדל האדם שבנו. חלק הנצחי. וברגע שאנחנו כבר עולים מדרגת הבהמה לדרגת האדם, אפילו בדרגה אחת קטנה, במדרגה אחת, כבר אנחנו מרגישים נצחיות, אבל איפה? בכלים שרכשנו, בכלים החדשים, שהם נקראים אדם, שהם כבר כלים דהשפעה, אדומים לבורא, שעכשיו אני קיבלתי אותם על ידי האור העליון שהשפיע עליי. ועל זה אנחנו מדברים. ולא על הבשר שלנו, על הבהמה. הבשר שלנו, אין בזה שום דבר שונה מכל בהמה אחר. אם אני רוכש דרגת האדם, בדרגה הזאת אני כבר מרגיש שזה החיים שלי. אני מזדהה עם הדרגה הזאת. אבל אז על דרגת החי אני לא שם לב. נתתי על זה דוגמה, שכמו שאני, היום אני הסתפרתי. כן? לא. אז אני בזה איבדתי חיים שלי? לא. למה לא? כי זה צומח. וזה בשר, חי. אז אם היית חותך לי אצבע, הייתי בוכה. כי אני נמצא בדרגת חי, וכאן אני מרגיש שאני מאבד משהו. אם צומח אצלי נאבד, אני לא מרגיש שאני מאבד חיים. כי זה צומח, דרגה פחותה מדרגת חי. אם אני עולה מדרגת חי לדרגת המדבר, מתחיל לתפוס את המציאות, נמצא בה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, מה זה תפיסת המציאות? כן? אני נמצא בעולם שאני שם נמצא כחי, בתורת אדם. אז אפילו שגוף שלי מת, אני לא מרגיש בזה אובדן. לזה אנחנו צריכים להגיע. כן.
הבורא הוא קבוע והוא לא משתנה, כמו שאומרים, אין חידוש. הרצון משתנה כל הזמן.
כן.
אז אמרת שמשהו חסר. מה חסר כדי שהרצון יהיה קבוע כמו הבורא?
להגיע לגמר התיקון שלו, לתקן אותו כולו.
אבל מה חסר? מה חסר ב...
מה חסר? רק רצון נמצא אצלנו, הוא לא צריך להשתנות. צריכה להשתנות עליו הכוונה, איך אני משתמש בתוך הרצון הזה, על מנת להשפיע. או בצורה אחרת, להגיד, ואהבת לרעך כמוך. להביא את עצמי משנאה לזולת לאהבה לזולת. מקצה לקצה.
והכוונה תהיה קבועה כמו הבורא? כן, משתנה?
כן, ודאי. ואז הכלי הזה, זה כלי חדש. הוא יהיה קבוע, ובו אני אז... ירגיש את עצמי מלא באור העליון. זאת אומרת, זה כבר נקרא עולם אינסוף, לא יהיה בזה שינוי. כן. בבקשה.
הייתי רוצה, בלי להיות מתנשא, גם אני רוצה לעזור לאנשים. אני רואה כאילו מה שאני שומע ולומד, ושאני יש בידי או בהבנה שלי משהו נפלא. ואני רוצה לשתף אחרים שיגיעו לזה אולי גם כן, אף אחד לא מוכן להודות שהוא סובל בכלל, למרות שהוא סובל בדלת עמותיו בטוח. אבל מצד שני אני גם אומר, האם זה לא תפיסת המציאות שלי בכלל, שאני רואה אותו, מה שקורה איתו, אותו אחד שאני רוצה לעזור לו. זה גם תפיסת המציאות שלי בעצם.
על זה יש תשובה פשוטה, אין כפייה ברוחניות. שאני מפזר ידיעה על חוכמת הקבלה, אני מפזר אותה ללא כתובת. ככה. פתוח, כמו איזה חלון רבה. מי שרוצה, מי שמעוניין, זה בשבילו. מי שלא, סליחה, לא פניתי אליך, לא נגעתי בך, חס ושלום, אל תחשוב שאני לוחץ עליך אומה. זהו. זאת אומרת, כל אחד שמתעורר בו רצון לדעת על מהות החיים, איך אנחנו יכולים לשנות את החיים, איזה פתאום יש לנו הזדמנות נפלאה, שאנחנו לא סתם יודעים משהו, יכולים קצת בצורה פסיכולוגית לצבוע את החיים שלנו במשהו, להמתיק אותה, לא. אתה משנה את עצמך מדרגת חי לדרגת האדם. אתה מעלה את עצמך מדרגת העולם שאתה בו חי ומת, לדרגה שאתה חי בצורה נצחית. אתה מעלה את עצמך בדרגה שאתה לא יודע מה יקרה בעוד רגע, למצב שאתה קובע. אתה קובע ממש במה אתה נמצא ומה הרגע הבא. אתה מקבל כלים מהבורא, ואתה בורא את העולמות, ומתקדם בהם. זה מה שקורה. ובזה אנחנו צריכים כבר לסיים.
אז באמת פתחנו חלון ראווה לתפיסת המציאות לפי חוכמת הקבלה, ואנחנו רוצים להודות לכם הצופים בבית, לקהל באולפן ולרב לייטמן, וניפגש בתוכניתנו הבאה, קבלה למתחיל.
וכתוב, עולמך תראה בחייך. אז נראה אותו. שלום.